אנחנו עומדים ללמוד בעזרת השם דף קוף A, מתחילים בדף קוף ד' עומד בייס למטה. אומר רב, כמם קורא פרסו לספרו דביר, הפרסים קוראים ספר דביר. מה הקשר פה? זה כתוב בפסוק מיוחה, ושם דביר, שם העיר שקוראים לזה דביר, לפונים לפני זה קראו לה קריאת ספר, הרי שדביר וספר משתייכים אחד לשני. אומר רבה, שכמם קורא פרסו לנידה דשתנה, הם קוראים לנידה דשתנה מיוחי, כתוב בפסוק כדרך נושים לי, שזה נוטריקין דשתנה. כתוב בישוע בינון, כשקרה הנס הגדול שהשמש נעמד, הגמרה עכשיו אומרת לכמה זמן השמש נעמד כשהיה המלחמה, מלכי או מוירי נלחמו עם ישוע בינון, כמה שעות השמש עמד, איפה זה עמד, באיזה זמן, בהתחלת היום, באמצע היום, זה נראה תקף. קודם כל כתוב בפסוק, וידו מהשמש ויורח עומד עד ייקוים גוי אויבוב, עד הנקמה באויבים. הלא היקסובה על ספר היושר, זה כתוב כבר בספר היושר. מה זה נקרא ספר היושר? איפה זה כתוב שעתיד להיות נס עם יהושע? אומר רבי ברב, אומר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, זה ספר בראשית, שזה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישורים, שנאמר כתוב בפסוק, תומויס נפשי מויס ישורים. זה כתוב בפסוק, ועל כל פנים, מה פירוש מויס ישורים? בלעם רצה למות כמו שמתו ישורים. איך מתו ישורים? כתוב לשון גבייה, ויגווה. זה כתוב באבות הקדושים, ויגווה כתוב רק אצל צדיקים. למה? מה העניין הזה של ויגווה לצדיקים? הרמב״ם בבראשית אומר שגביעה זה עניין של מיתת נשיקה ללא ייסורים וכאבים, שזה זוכים לכך רק צדיקים. ואיך הרמי זה? איפה זה נרמז העניין הזה שתעמוד חמה לישוע בנין בספר בראשית? רק מה? כתוב בברכה, כשיעקב אבינו נתן לאפרואים, והרי למטה אפרואים, אוישי הבנון, אוישי יהושע היה מזרע אפרואים. כתוב שמה, וזרו יהיה מלוי הגויים, אימוסה יהיה מלוי הגויים, מתי יוודע העניין הזה שכל העולם יראה, בשעה שעמדה לו חמו לישוע, השמש נעמד, זה דבר שכל העולם ראה והרגיש. אז מה כתוב בפסוק שמה, וימויד השמש בחצי השומיים ולוי עוד סלובוי, כיום תומים. כתוב פה שהיה עמידת השמש פעמיים, ויעמוד השמש בחצי השמיים, זה באמצע היום. אחר כך, לפני השקיעה, לא עץ לבוא ולא עץ לשקוע. כלומר, היה לו עמידה נוספת. מתי? לפני השקיעה. וכמה? כמה זמן הייתה השמש באותו יום? אומר רבי שועה בן לוי, 24 שעות. 24 שעות העירה השמש אותו יום. איך? אוזל שיס, בבוקר השמש התחילה לעלות, לזרוח, 6 שעות. הגיעה לחצי היום, אחרי 6 שעות מגיעים לחצי היום. וקומשיס, השמש עמדה 6 שעות. אוזל שיש, עמדה שיש, הלכה השמש הלאה 6 שעות עד השקיעה. וקומשיס, שוב פעם נעמדה 6 שעות. זאת אומרת, מהזריחה עד השקיעה נמשך כולו מלסה כיום תמים, שזה 24 שעות. ובלוזור אמר, 36 שעות נמשך העניין הזה של השמש. אוזל שיס, השמש התחילה לזרוח 6 שעות עד אמצע היום. אנחנו עכשיו באמצע היום, וקום טרייסר, עכשיו נעמד השמש ל-12 שעות נוספות. אוזל שיס, עוד 6 שעות היא הלכה השמש לקראת השקיעה, ושוב פעם נעמדה, וקום טרייסר, 12 שעות נוספות לפני השקיעה, נעמדה השמש. עמידוזוי, זאת אומרת שעמידת השמש עצמו היה 24 שעות כיום תמים. רב שמואל בן נחמני אומר, 48 שעות היה השמש מאיר באותו יום. אוזל שיס, 6 שעות זריחה עד אמצע היום. וקום טרייסר, באמצע היום נעמדה השמש 12 שעות. אוזל שיס, הלכה עוד 6 שעות, כלומר השמש המשיכה ללכת עוד 6 שעות. וקום 24, 24 שעות לפני השקיעה, השמש עומדת. שנאמר כתוב בפסוק, ולייעוץ לובוי כיום תומים. זאת אומרת משמע שרק עמידת השמש לפני השקיעה היה 24 שעות. אבל מכלל דמי קורא, אבל לפני זה לאו כיום תומים. זאת אומרת שהעמידה הראשונה לא היה כיום תומים. איקדא אומרי, יש אומרים בתוספתא פליגי, שהאמורים נחלקו כמה שעות אור התווספו אותו יום. רבי שועה בלוי אומר 24 שעות. אוזלשיס, השמש התחילה לזרוח 6 שעות, וקום טרייסר אחר כך עמדה 12 שעות. אוזלשיס הלכה עוד 6 שעות, וקום טרייסר עמדה עוד 12 שעות. עמידו סוי כיום תומים. עמידת השמש היה 24 שעות. שזה לפי השיטה הזאת, שרבשיה בלוי לפי הלשון הזה, הולך כשיטה זרבלזר בלשון הקודם. שהמילה כיום תומים זה מתייחס משך זמן עמידת השמש, לא כמה זמן העירה בכלל השמש, כלומר גם ההליכה וגם העמידה, רק העמידה. ובלעזור מה 36 שעות. אוזל שעז זה הזריחה, מהזריחה עד אמצע היום 6 שעות, וקום טרייסר עכשיו עמדה השמש 12 שעות, אחר כך אוזל שעז השמש הלכה עוד 6 שעות, ולפני השקיעה נעמדה 24 שעות, קום 24. ולא עוד סלובי כתוב בפסוק כיום תומים, משמע שרק לפני השקיעה היה כיום תומים 24 שעות. זאת אומרת שרב לוזו לפי הלשון הזה הולך כשיטה רב שמעון בן נחמני בלשון הקודם, שכיום תומים מתייחס לזמן עמידת השמש לפני השקיעה ולא באמצע היום. רב שמעון בן נחמני אומר 48 שעות עמדה השמש, עוד 6 שעות השמש התחילה לזרוח עד החצי היום, וקום 24 שעות נעמדה השמש. עוד 6 שעות השמש הלכה, המשיכה לזרוח, וקום 24 לפני השקיעה נעמדה 24 שעות. מה כיש עמידוס אלבי אוסוי? ויעמוד השמש כתוב ולא יוצ לובוי, עמוד לובוי. מה בי אוסוי כשם שעמידתו לפני השקיעה כיום תומים? אף עמיד אוסוי כיום תומים, כלומר כשעמדה השמש באמצע היום כיום תומים. אם כך, כמה זמן לקח עמידת השמש? 48 שעות. תונה, כשם שעומדו לא יחם אל ישוע, כך עומדו לא יחם אל מוישה ולנקדים עם בן גוריון. כשם שהחמה השמש נעמדה לישוע בן נון, כך זה קרה גם בימי מוישה רבינו, וכך זה גם קרה לנקדים עם בן גוריון. ישוע הכה, למדנו בפסוק מקודם, כתוב בפסוק מפורש, נקדים עם בן גוריון, גמורה. יש לנו מסורת, הגמרה מספרת בתייניס, שנקדים עם בן גוריון שהיה עשיר גדול, רצה לתת מים לשתות לעולי הרגל, ואז הוא לקח בהשאלה 12 מעיינות מים מאיזה הגמון פריץ, ואמר לו, שאם עד יום זה וזה, עד השקיעה, לא תתמלנה המעיינות מים מכוח הגשם, הוא ייתן לו 12 כקרות כסף, משהו סכום עתק. כשהגיע היום ההוא, שום גשם לא התמלא המעיינות, שום דבר. ההגמון הזה שמח בליבו, עוד מעט הולך להרוויח 12 כקרות כסף, שזה סכום מאוד גדול. נכנס למרחץ להתרחץ. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא גשם גדול, והתמלאו המעיינות. אבל כבר היה השקיעה. אבל בנס, אומרת הגמורה, ששוב פעם זרחה השמש. יצא הגמון ואמר, מה זה? זה כבר היה השקיעה, מה פתאום? היא לא השקיעה, הנה השמש זורחת, היה נס גדול פה. זאת אומרת שהיה גם בתקופתו נס שהחמה עמדה, או כמו שמשמע בגמרא, ששוב פעם זרחה השמש. מוישה מנולון, מאיפה אנחנו יודעים שבתקופה שמוישה גם היה עמידת השמש? אסיה אוכל אוכל. כסיב אוכל כתוב בפסוק, אוכל תיס פחדכו וירוסכו בני יוהמים תרס כל השמיים. וכסיב אוסם כתוב בישוע בן נון, אוכל גדלכו. אז כשם שעמדה חמה לישוע, כך עמדה חמה למוישה רבנו. רב יוחנן אומר, אסיה תיס תיס, כסיב אוכל כתוב בפסוק, אוכל תיס פחדכו, וכסיב ישוע ביום תיס השם הזה אומר לפני בני ישראל. רב שמעון בן נחמני אומר, מגופי נקרא שומת לי, כתוב אצל מוישה רבנו, היום הזה וכל לי, אוכל תיס פחדכו וירוסכו פני כל העמים, אשר ישמעון שמחה ורוגזים וכל מפניך. כל העולם ירד. איך ראו כל העולם? פשוט כשהיה החמה עמדה, אז זה דבר שכל העולם רואה, רוגזי וכל מפונך. מתי? בשור שעומדו לחמה למוישה. שואלת הגמורה מייסווי, כתוב בפסוק, ולא יהיו כיום ההוא לפונו ואחוב. לא היה עוד כיום הזה כמו שהיה בימי ישוע בנין, שהחמה עמדה לא לפניו ולא לאחריו. איך אתה אומר שאצל מוישה רבינו היה כך? איך אתה אומר שאצל נקדים עם בן גוריון היה כך? אומרת הגמורה, איבו איזה משועס אודו לא יאו נופש כולאי. כל כך הרבה שעות כמו שעמדה לישוע בן נון, זה לא היה אצל אף אחד. ואיבו איזה אבני בורד לא יאו. לא היו ירידת גשם של אבני ברד, שזה היה בימי ישוע בן נון. דכסיב כתוב בפסוק, והיא בן נוסו מפני ישראל, הם במוירת בייס חורן. והשם ישליך עליהם אבונים גדולס מן השמיים עד הזיקו וימוסו רבים וכולי וכולי. זה לא היה כדבר הזה, לא לפניו ולא לאחריו. אומרת הגמרא כסיף, כתוב כשדוד המלך קונן על שאול המלך ויונס בנוי ויומר ללמד בני יהודה קשס, הנה כסוב על ספר היושור. מה זה? איפה זה כתוב? מה זה נקרא ספר היושור? אמר בחיר ברבא אמר ביוחנן, זה כבר כתוב בספר היושור, שזה ספר בראשית, ספר של האובס הקדושים, שזה ספר בראשית, שניקרו ישורם דכסיב בו תומס נפשי מויס ישורם ותיח חיסי כמויו, כמו שדיברנו לאל. ואיך נראה מי זה? איפה כתוב בספר בראשית העניין הזה ללמד את בני יהודו קשס? כשיעקב הבינו ברכת יהודו בפרשת ויחי כתוב יהודו אתו יועדוכו אחרכו יותכו באוירף אויבכו. איזו מלחומה שצריך יד כנגד אוירף ויועמר זו קשס. כלומר כשמשליחים קשת, כשמושכים בקשת, אז זה הולך שמרימים את הידיים ככה מול העיניים, שזה מול העורף בעצם הצד השני, וככה זורקים את הקשת. או כמו שאמר, כך אומר רשי, אמר שהוא אומר באופן אחר, כשהאויב עומד מול הפנים נלחמים עם חרב. מתי משליחים קשת? כשהאויב בורח, ואז נמצא שזורקים קשת לעבר אורפו. רב לזר אומר, זה ספר משנה תוירה, זה ספר דברים, ספר היושור. ומה יקור לי ספר היושור? נכסיב היות וכתוב בפסוק, ואוסיסו היושור והטוב ועיני השם. המרשו אומר, היות ומהפסוק הזה לומדים בכל השעס שצריכים להתנהג לפנים משורת הדין, לכן זה נקרא ספר הישר. ואיך הרמי זה? איפה זה מרומז בספר דברים שבני יהודה מוישחי קשס? כתוב בפסוק יודוב רוב לוי. יודוב זה שתי ידיים. איזו מלחומה שצריך שתי ידיים, אבי אוימר זו קשס. עם קשת, חרב אפשר ללחם ביד אחד. קשת צריך שתי ידיים. אחד מחזיק את הקשת והשני הוא זורק אותו. הוא מושך. רב שמיל בן נחמני אומר זה ספר שופטים. ספר היושור זה ספר שופטים. ומה קורה לספר היושור? נכסיב כתוב בפסוק ביום ימוהי מן מלך בישראל איש היושור בעינו ויעשה. ואיך רמי זה? איפה כתוב בספר שופטים שבני יהודה מוישחי קשס? כתוב למען דאז דרס בני ישראל ללמדו מלחומו, ואיזו מלחומה שצריכו ללמוד זה ויום איזו קשס. כלומר להילחם בחרב זה יותר קל, לא צריך כזה אומנות כמו שאלו שנלחמים בקשת, שזה צריך אומנות יתרה. דכסיב מיהל אם אינו לומד ביהודה, כסיב מי אומר שזה הולך על פני יהודה? דכסיב כתוב בפסוק בתחילת שופטים, מי יעל אלונו אל הכנעני בתחילו ללוחם בוי ויאמר השם יהודו יעל. הוא שייך למלחמה. כתוב בספר שמואל שבשעה ששמואל משך את שאול המלך להיות מלך עשו לו סעודה גדולה, ואז ציווה שמואל להביא את המנה המיוחדת שהכינו לשמואל. ויורם הטבוך עשה שויק והאולהו. מה זה והאולהו? ויוסם לפני שאול, מה והאולהו? רבי יוחנן אומר זה השוק והעליה. מי ועולהו? דמיסמך השוק לעליה, השוק סומך את העליה. אבל לא זה אומר שוק וחוזה, למה קוראים לזה ועולהו? דמוכס לילה חוזה, כשאדם מניח את החזה עליה על גבי השוק כיבוע הנופה כשהוא רוצה להניף את הקורבן, ומה נופה לככה מניפים? רב שמואל בן נחמני אומר שוק ושויפי, זה כף הירך המסובב את עצם הקויליס. מי ועולהו? שויפי עלי דשויקו, השויפי מונח על השוק. למדנו במשנה, לא יתסיח את אישו עם מוה, משה אסור לה להתייחד עם גוי, היות והם חשודים על הרויות. שאלת הגמרא במה יעסקינן, אי להם מבחד שאסור לאישה להתייחד עם גוי אחד, אז רק עם גוי, דכבוס יגע בישראל משורה, עם יהודי כן מותר להתייחד. ותנן, הרי למדנו, לא יסיח את איש אחד עם שתי נוש, בוודאי שלא יתייחד עם, איש, עם אישה אחד. יש איסור ייחוד, זה לא שייך דווקא לגוי, גם ביהודי אסור להתייחד. אלו, בתלוסף. המשנה מדברת שאישה לא תתייחד עם שלושה גויים, שבאופן כזה עם שלושה יהודים מותר. שואלת הגמרא, כי עם שני יהודים יש אופנים שאסור, אבל אם למשל ללכת בדרך אסור להתייחד לאישה עם שני יהודים, כי ייתכן שאחד יצטרך להתפנות אז היא תישאר רק עם אחד, אבל עם שלושה יהודים מותר, אבל עם גויים אסור. אומרת הגמרא, אבל אם הם היהודים האלו הם פרוצים, דכבוס יגע בישראל, אם הם פרוצים גם כן אסור משורה. ותנן, הרי למדנו, משנה אומרת בקידושן, אבל אישו אחס מסייחדס עם שני אנושים. ובא רב יהודה אומר שמואל, לא ישונה, מתי למדנו את העניין הזה שאישה אחת מותר להתייחד, מותרת להתייחד עם שני אנשים? אלו בקשרים, כששני הגברים הם אנשים קשרים. אבל בפרוצים, אם הם פרוצים, אפילו עשור, אפילו אם הם 10 אנשים, נמה לא יאסור לה להתייחד, וכבר היה כזה מעשה, אומרת הגמרא, מה יעשה אויה ויציאו, עשור במיתו, היא הייתה אישה פרוצה, ו10 אנשים עשו עבירה איתה, ככה שאנחנו רואים שאם הם פרוצים, אז אין שום יותר. אז אם כך, אם מדובר פה בפרוצים, אז מה משנה גויים או יהודים, הרי הכל אסור. אומרת הגמרא לא הצריכה באישתו אימוי. המשנה מדברת באמת שאישה לא תתייחד עם גוי אחד, יחיד. ומדובר במקרה כזה שאשתו של הגוי אימו. שאפילו שמותר לאישה להתייחד עם יהודי פרוץ כשאשתו אימו, אבל עם גוי לא מועיל כשאשתו אימו. למה? כי גוי, גם עם אשתו אימו, היא לא מונעת ממנו לחטוא עם אישה אחרת. אין אשתו עם אישה מרתו, אבל אצל יהודי זה לא כך. כשאשתו אימו, משמרתו, היא משמרת אותו שלא יחטוא עם אישה אחרת. שאלת הגמרא, למה אנחנו צריכים לומר שאסור לה להתייחד עם גוי בגלל החשד של גילו הרועס? תאמר, תאפק לה משום שפיכת דמים. יש פה איסור להתייחד עם גוי, כמו שאסור לגבר להתייחד עם גוי. שמא ירוג אותו, גם פה, שמא ירוג את האישה. אומר רב ירמיה, באישו חשוב העסקינם, מסביר רש"י, שהיא אישה כזאת, שהיא גם חשובה בין האנשים, וגם חשובה, כלומר, נאה בין הנושים. שאז מה? אם היא חשובה, אישה חשובה, למשל, יש לה במהלכים בשלטון, אז הם לא יעיזו לנגוע בו. במילא הם לא יארגו אותה. ומה שאין כן גילו הרויוס, היות ואישה יפה, כמו שרש"י אומר, אז יש את החשד הזה. למירסס אמנו, להרוג אותה, הם לא יארגו אותה. לכן אומרת המשנה שהחשש הוא היות והם חשובים על גיל הרויוס. רבידו אומר, אישו כלי זינו עולר. רבידו אומר שאישה, לא הורגים אותה, הגויים לא הורגים אישה, כי הם רוצים אותה לדבר עבירה. אז זה מה שנקרא, אישה כלי זינה עליה, הם לא יהרגו אותה, לכן המשנה אומרת שזה אסור רק משום החשש של גילו ההיריות. מי בניו, מה נפקי מיני בין רב ירמיה לרבידה? יקי בניו, אישו חשובה בין הנושים, ושאינו חשובה בין הנושים. אישה שהיא חשובה, יש לה מלאכים בממשלה, במשטרה וכדומה, שמפחדים להרוג אותה, אבל היא כאורה, היא לא נאה, אז אין את החשש בעצם של גיל הרויס, ואין את החשש גם לא של שפיכות דמים. זה לשיטת רב ירמיה. אבל רב ידה, בכל אנשים יש חשש של הרויס, לכן אסור לה להתייחד עם שום גוי. תניה כבר סדר רב ידה ברוב, הוא איש אף על פי שהשולו עם אמו, אפילו, כלומר, שלא יעיזו לנגוע בו לרעל, היות ואישו כלי זינו עולה, הם לא הורגים אישה, לא הייתי שיחד עם הוהם, מפני שחשודן על הרויות, היות ומחשודים על העניין הזה של הרויות. למדנו במשנה, לא ישיחד עוד הום עם הוהם, שאדם לא יתייחד עם גוי, שמה הגוי יהרוג אותו. הגויים חשודים על שפיכות דמים. תונו רבונו, ישראל שנזדם אלוהי אוהב את קרוב בדרך. יהודי הולך בדרך, והנה הוא רואה שאיתו יחד הולך איזה גוי, והם שניהם לבד בדרך. כמובן שלא מדברים במרכז של אנשים שהולכים, רק איזה במדבר, במקום כזה שעלול הגוי להרוג אותו. אז היהודי צריך לראות כל הזמן שהגוי יהיה לצד ימינו. אם הגוי ירצה להרוג אותו, שהיהודי יוכל תקף לשים את היד הימין שלו, שזה היד החזקה יותר, ולמנוע מהגוי להרוג אותו. רבי שמואל בנו של ברכן ברקו אומר, אם הגוי חגור בסייף, שזה בדרך כלל לצד השמאל של הגוי, אז באמת שהיהודי טויף לו לימינוי, שיהיה שמאלו של הגוי, שזה המקום שהסייף חגור בו, לצד ימינו של היהודי, שאם הגוי ירצה להוציא את הסייף, יוכל היהודי עם יד ימינו תקף למנוע ממנו, יוחז את הסייף. אבל אם הגוי הולך עם המקל בצד ימין, הגוי אוחז ביד ימינו מקל, טויף לו לסמוילוי, אז היהודי ישים את הגוי לצד שמאלו, כדי שתהי יד ימינו של הגוי ששם המקל סמוכה ליהודי, שאם היהודי ישים אותו לצד ימינו, נמצא שהמקל מרוחק מהיהודי, כי הרי זה נמצא ביד ימינו של הגוי, והוא נמצא בקצה השני של היהודי. או יורדים במעלה או יורדים בירידה, הם עולים בער או יורדים בירידה. לא יראה ישראל למטה ואוהל קרום למעלה, רק שיראה היהודי שהוא יהיה למעלה והגוי למטה. ואל יושוח, אל יושוח לפונוב. היהודי לא יתכופף לפני הגוי, שיהיה הראש לא כפוף, כי אז יש חשש חס וחלילה שהגוי ירוצץ את גולגלתו. אם הגוי שואל את היהודי, להיכן הולך, איפה אתה הולך? יחיב לו הדרך. כלומר, נגיד שהוא צריך ללכת מירושלים לתל אביב, יגיד לו שהוא צריך ללכת לנתניה, למה? ירחיב לו את הדרך, יגיד לו עוד כמה קילומטר. כי אם הגוי חס וחלילה מתכנן להרוג אותו, שהגוי יחשוב שבגמר הדרך הוא יעשה את זה. במילא כשיגיע לתל אביב, היהודי תקף יפרוש ממנו, והגוי יישאר עם הלשון בחוץ. כדרך שעוסו יעקב הבינו לאיסוף הראש, דכסיב כתוב בפסוק, יעקב אומר לאיסוף, עד אשר עובו ילדוי נסעירו. יעקב לא הלך לסעיר. כסיב כתוב, ויעקב נוסע סיכו איסוף, שזה לפני סעיר. אבל מה? הוא אמר לאיסוף, אני הולך לסעיר. איסוף, אם מתכנן משהו רע על יעקב, הוא חשב לתכנן את זה, לעשות את הפעולה בסוף הדרך. והנה באמצע הדרך, יעקב פורש, הולך לסוכות. המרשו אומר שיעקב לא אמר שקר, כי כתוב בפסוק, ועולים משים בארצי, אוהל לשפט עשר איסוף. זה עתיד שיהיה. מה איסוף בתלמידי רב עקיבא שהולכו לגזיב? תלמידי רב עקיבא הלכו לגזיב. פוגעו בהם ליסטים, שהם היו יהודים, אמרו להם, אמרו הליסטים לתלמידים, להיכן אתם הולכים? אמרו להם לאקו. זאת אומרת, זה הרבה יותר רחוק מגזיב, הוסיפו כמה קילומטר. כי משהגיעו לגזיב, פירשו, התלמידים של עקיבא נכנסו לגזיב, והליסטים נשארו ככה לבד, הם הבינו את הטריק. אמרו להם, תלמידי מי אתם? תלמידים של מי אתם? אמרו להם, התלמידים, תלמידי רב עקיבא. אמרו להם, אמרו הליסטים, אשרי רב עקיבא, ותלמידיו שלי פוגע בהם, עוד אמרו מי אוי לא. הם, היה להם דרך ארץ לרב עקיבא, הם היו יהודים. אז הגמרא מספרת שרב מנשה הלך פעם אבו עוז לבית טוירטה. הוא הלך למקום כזה שקוראים לזה בית טוירטה. פוגו בגנבה, היו גנבים, גם יהודים, שהלכו איתו יחד, הוא חשש מהם. כנראה שהוא חשש שהם קייסו אותו. אז כנראה לגבי קיוס כספים גם מותר לשנות. אמרו לה הגנבים, לאיכן קורזלס, איפה אתה הולך? לאן קורזלס? אמר לנמל, אמר רב מנשה לפומפדיסה, הוסיף להם כמה קילומטר. כמות לבית טוירס, כשרב מנשה הגיע לאמצע הדרך ששם היה בית טוירס, זה פורש. הוא צריך היה להגיע שם. אמרו לו, תלמיד די יהודה רמויה, אתה תלמידו של רבי הרמאי. אז רב מנשה כאב לו הדבר הזה, החוצפה שלהם, שהם עולבים במלאכי אלוקים. אמר להם רב מנשה, ידיס אלי, מאיפה אתם יודעים שהוא רמאי שאתה אומר ככה? יאי רבד אל ההבר אנא אינשי בשמתה, יהי רצון שאתם תהיו בשמתה, בכללה. עוז לאוב דגניב זה 10 וטרטן שנין ולא יצלחו. 22 שנה הם המשיכו לגנוב, אבל לא היה להם שום הצלחה. הם ראו שכללה מונחת להם על הראש. כי מדוח עוז הם ראו את העניין הזה, עוז לכולה הלכו לבקש מחילה, סליחה, ושיסירו מהם את הכללה, טוב ושמתיו. חוץ מאחד חכם, הוא היה עורק בגדים, ואבי ברוכת גרידנה, דלא יוסה לשוי שמתה, הוא לא בא שיתירו לו את השמתה. אז כעונש, אוכלי אריה, אריה אכל אותו. איינה דה אומרה אינשה, גירדנה דלוי טייזן, שטת בוצר משנה, גירדנה עורג בגדים, הוא עושה הריגת בגדים, שדלוי טייזן, שהוא לא ענב, הוא לא יכול לכופף את ראשו ולבקש כמו פה, סליחה, מחילה, אריה אכל אותו, אז זאת אומרת, הוא מוריד מהשנים שלו שנה, מהחיים שלו שנה. תוך אז היא, מה בין גם ובובל וליסטים דארץ ישראל, רב מנשה שהיה בבובל, אז ראינו את הגנבים האלו שהיו כאלו חוצפנים, הם התחצפו ואמרו דברי בלע נגד רב יהודה. מה שאין כן, זה היה בבובל, מה שאין כן בארץ ישראל, בתלמיד רב עקיבא, גם הליסטים שהם יותר גרועים מגנבים, מה זה ליסטים? הם שודדים, הם יותר גרועים מגנבים. אבל באיזה דרך ארץ הם דיברו על רב עקיבא? שרב עקיבא ותלמידו, שום רע לא קורה להם. הם התייחסו לרב עקיבא בשיא הדרך ארץ, בשיא הכבוד. זה היה בארץ ישראל.